שלום לכולם, אנחנו בספר דרך השם בחלק א', פרק רביעי, פסקה ט', נכון? אני צודק? פרק רביעי, חלק א', פרק רביעי, פסקה ט', בסדר? ואומנם אמצעי אחד, אנחנו התחלנו את הפסקה הזאת ומקנו בה, הערכנו בה, אבל נחזור כי הפסקנו באמצע. נקרא את התחלה בזריזות. ואומנם אמצעי אחד נתן לנו אל יתברך שמו, שמדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים המקרבים האדם אליו, והוא תלמוד התורה, והוא בשתי בחינות. האחת בבחינת ההיגיון והלימוד, והשנייה בבחינת ההשכלה. אז אמרנו, הסברנו, ההיגיון, זה הכוונה להבין את ה, קודם כל את הלימוד, להכיר את הלימוד, את הצד הטכני של ההלכה וכו'. השנייה זה בבחינת ההשכלה, להבין את עומק הדברים, וממילא כשאדם הוא מבין את העומק, אז גם נוצרת בו הזדהות פנימית, והוא חפץ, הוא משתוקק להבין את העומק של עוד דברים וכו', ולחיות את הדברים. כי הנה רצה וחסדו התברך וחיבר לנו חיבור דברים כמו שגזרה חוכמתו ומסרם לנו והיינו כלל ספר התורה ואחר ספרי הנביאים, שבסגולת הדברים ההם יהיה שמי שיהגה בהם בקדושה ובטהרה על הכוונה הנכונה, שיהיה עשיית חפצו התברך שמו, יתעצם בו על ידם מעלה עליונה ושלמות גדול עד מאוד. פה בעצם סיימנו, דיברנו על זה שצריך ללמוד תורה דווקא לשמה. מה זה הכוונה לשמה? על מנת לחיות את התורה, על מנת לקיים אותה, להבין אותה, להעמיק בה, לשם התורה. לשמה הכוונה לשם התורה. ויש מדרגות של לימוד שלא לשמה. חלקם זה אמרו עליהם חז"ל, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. וחלקם אמרו עליהם חז"ל, טוב לו שנתהפכה שלייתו על פניו, טוב לו יותר שלא בא לעולם. אז מה ההבדל, למה אמרו פעמים ככה פעמים ככה על מדרגות שלא לשמה? אז על לא לשמה, שאדם לומד בשביל שיקראו לו רבי, בשביל שיקומו בפניו, בשביל שיהיה לו מעיל ארוך של דיינים, אז אמרו בסדר, טוב, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כרגע מה שמניע אותו זה כבוד, בעזרת השם, המאור שבא יחדירו למוטב. גם ילד, הרמב״ם כותב שזה בסדר לחלק לו קצת אגוזים, קצת אני יודע ממתקים, בלימוד, אחרי הלימוד. אז הוא בא בשביל הטופי, אני יודע. אבל סוף סוף הוא למד, נכון? זה לא לגמרי לשמה, תוך שלא לשמה, יבוא לשמה. התחלה זה טופי, אחרי זה זה מעיל של דיינים, זה התפתחות. בסוף הוא יגיע ללימוד תורה מצד עצמו. ברור הנקודה הזאת? יפה. אז זה מתוך שלא לשמה, אבל לשמה, זה לא לשמה, לא נורא, לא נורא. עדיף ודאי לשמה. כל הברכות בלימוד הן נפתחות כשהמניע הוא טהור ושלם, והוא לא חיצוני אלא עצמי ופנימי. אז יש ברכה גדולה בלימוד, בעומק של הדברים, בזכירה של הדברים וכו'. אבל יש גם לימוד כזה שהוא על מנת לקנטר, על מנת להראות סתירות, או כמו שלומדים באקדמיה, לסיים את הדוקטורט, חקר המקרא, ביקורת המקרא, ותורה בגובה העיניים, מראית פנים בתורה שלו כהלכה, כל הדברים האלה. מי שמראה פנים בתורה שלו כהלכה, חז"ל אמרו פרק חלק, אין לו חלק לעולם הבא. זה דבר מאוד חמור, ללמד דברים מהתורה שאין זאת כוונתם, ולא היה ולא נברא. בשביל לגשת אל התורה, כלל הדבר צריך אמונה. צריך רוח הקודש, לפעמים בשביל לפרש את התורה. לא כל אדם יכול להיות פרשן של התורה. ברור? אתה חושב שאתה הבנת פה איזה חידוש, אבל החידוש הזה עליו נאמר 70 פנים לתורה, 70 ולא 71. החידוש שלך הוא 71. זה לא חידוש, זה קלקול, קלקול. ברור הנקודה הזאת? אחד הגיע למסקנה שהיה ישעיהו א' וישעיהו ב'. מכירים את המסקנה הזאת? לא, איך אתם מכירים? מלמדים את זה בבית ספר החילוני. שהיו שני ישעיהו, נכון? איך הגיעו למסקנה הזאת? סברה פשוטה, כן? הרי ישעיהו מדבר על כורש משיחי. כורש חי, בערך, פעם עשיתי חישוב, בערך 130 שנה אחרי ישעיהו. אז הוא מדבר עליו שיקום מלך פרסי כזה, ויבנה את בית המקדש, השני, אחרי שהוא יהיה חרב. אמרו, מה זה? ישעיהו חי כשעוד בית המקדש עמד. הוא חי בתקופת גלות עשרת השבטים. איך הוא ככה מדבר? הסימן, מצאנו תירוץ נפלא, היו שני ישעיהו, ישעיהו א', ישעיהו ב'. אחת הגיעה למסקנה עוד יותר נפלאה, שהיו 18 ישעיהו, ופשוט בגלל שהיה להם שם משותף, אז חז"ל קיבצו את זה. חז"ל, אני יודע, מי שקיבץ שם, גם בזה יש להם כל מיני תיאוריות מוזרות, לספר אחד שכולם נקראים ישעיהו. זה דוקטורט נחמד שהיו 18 ישעיהו, נכון? וכן על זה הדרך יידך זיל גמור. שהדבר אחד שכחו, ישעיהו היה נביא, הוא יכול לדבר 130 שנה קדימה, נכון? גם משה אומר בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך. איזה מקדש, מה, איפה? הוא נביא, אז כל העתיד פרוס לפניו, מה שהשם רוצה שיהיה פרוס לפניו. אז ככה היה ישעיהו, מבעל כורש משיחי וכו'. אז אדם שלומד לא על מנת לחיות את הדברים, אלא מסיבה כזאת רעועה, אז זה ודאי, זה לא מתעצם על ידם מעלה עליונה ושלמות גדול עוד מאוד. זה לא על זה הדרך, זה לא נקרא לימוד תורה, זה נקרא לימוד ספרות אולי, הם מתייחסים לזה בתור ספרות. זה לא בונה שום דבר בנפש, הם לא מנסים לחיות את הדברים, הם רק מנסים למצוא מבנים ספרותיים כאלה. יש פה תקבולת חייסטית, יש פה תקבולת ניגודית. מכירים את הדברים האלה? לא. זה ממש חיצוניות הדברים. אדם שלומד את הדברים אמור לחיות אותם, להשתנות, זה אמור לחולל בו שינוי ברצון, באישיות, להתגדל, וזה משפיע על כל היש. ולא בשביל כאלה מניעים, לפעמים שזה אנטישמיות רוחנית ממש. המקור של הביקורת המקרא זה גרמניה. זה התחיל מאנטישמיות רוחנית, לעשות דה-לגיטימציה לכתבי הקודש, דה-לגיטימציה לגדולי ישראל, להראות שהם לא כאלה גדולים, כמו שדיברנו סוף שיעור קודם, אתם זוכרים על דוד המלך, נכון? הוא לא כזה גדול, אז ינמיכו אותו כבר לגובה שלך במקרה הטוב. במקרה הלא טוב אתה כבר גם פחות טוב, כן? מסתכל עליו מלמעלה, זה בן אדם זה, ואז אדם לא אומר מתי יגיעו מעשיי ומעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, אין לו דמויות לשאוב מהם. אם אין לו דמויות לשאוב מהם, אז הוא יורד מטה מטה. אדם צריך לומר, תורה היא בגובה השמיים. אברהם, יצחק, יעקב, דוד, כולם שם בגובה השמיים. אני אפילו לא אבק לרגליהם. אפילו לא מיליארדית של המיליארדית מהם. אני צריך לשאוב משהו מהאישיות שלהם. ולעשות יותר אברהמי. אדם לומד פה כמו שהרמח"ל מדבר, אז הוא לומד על אברהם לא בתור ארכיאולוגיה רוחנית וכל מיני תאריכים ואירועים שהיו יבשים, כמו שלומדים לפעמים באקדמיה, נכון? אלא הוא לומד את זה בצורה שהוא משתנה. הוא נעשה יותר אברהמי. האברהמיות שבו נחשפת, הוא מתדמה לאברהם אבינו, והוא מתדמה למידת החסד האלוהית וכדומה. אז זה האדם, הוא מתעצם על ידם, על ידי המצוות וההלכות וכל הדברים הללו, מאוד מעלה עליונה ושלמות גדול עד מאוד, וכן מי שישתדל בהבנתם, כן, של ספר התורה, ספרי הנביאים, ובידיעת מה שמסר לנו מפירושיהם, יקנה כפי השתדלותו שלמות על שלמות, כל שכן אם יגיע להשכלת סתריהם ורזיהם, שכל עניין מהם שישכיל יוקבע ויתעצם בנשמתו מדרגה מן המדרגות היותר רמות שבמעלה והשלמות האמיתי. אז יש מדרגות בהתעצמות הנפש, וההבנה קודם כל לא רק ידיעת העובדות אלא ההבנה ולחיות את הדברים ולדעת את הפירושים הנכונים, האמיתיים. יש לנו צינור להיפגש עם התנ"ך, זה חז"ל. אנחנו לא ממציאים פירושים שאין להם שום מקור בחז"ל. אנחנו לפעמים מעמיקים בדבריהם, אבל אף פעם לא חולקים על דבריהם. אתה לא יכול להגיד, אפילו לא חז"ל תנאים, אפילו יותר מאוחר, אתה לא יכול להגיד, הרמב״ם אמר ככה, אין לי נראה אחרת. אני חולק על הרמב״ם. אז אתה חולה נפש. אז יש פה מקום קרוב, אפשר להתאשפז ולהירגע קצת, כי אתה מי אתה שאתה חולק על הרמב״ם, וכל שכן על הכהונים, וכל שכן על האמוראים, וכל שכן על התנאים, שאתה אפילו אמורה לא יעיז לחלוק על תנא. אתה יכול להגיד, אני לא הולך כפי הרמב״ם, אני הולך לפי דעת הראש. זה בסדר גמור. יש לך ראשון אחר שאתה יושב עליו, סומך עליו, אבל לא סתם אתה ככה מבטל את דבריהם והולך ומפרש את התנ"ך בצורה עצמאית, כמו שיאיר לפיד, אתם מכירים? לא שמעתם עליו. יש אחד, יאיר לפיד, בטח לא מכירים אותו, הוא כתב ספר הגדולים שלי. מה הוא מפרש שם? מפרש את התנ"ך בצורה עצמאית, שדווקא יעקב הוא הרשע ועשיו הוא הצדיק. הגדולים שלי, אני ככה מתחבר את הנפש. זה ככה נחמד לי לפרש את הסיפור הזה. מה? ויש שם עוד דברים כאלה מזוויעים. אני לא מציע לאף אחד מכם ללמוד את הספר הזה. זה המוות השחור, הדברים האלה. ברור הנקודה הזאת? אז אני ניגש לתנ"ך בצורה עצמאית. מה, אין כמרים שניגשו לתנ"ך בצורה עצמאית? מה, חייבים להיות קשורים לחז"ל? תשובה כן, חייבים להיות קשורים לחז"ל. זה לא הדרך, זה לא מקרי כל הדרך הפוליטית שלו ביחס אל הדתיים. והנה תראו, יש לזה שורש רוחני עוד לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, מאוד מאוד כבד. זה ספר מזוויע, באמת זה חורבן רוחני הכי גדול. ביקורת המקרא הזאת ותורה בגובה העיניים שאני מפרש איך שבא לי ומתחבר לי וכו', כי התנ"ך הוא מגדל את החיים שלנו. הוא הדעות האלוהיות הישרות, המידות, ההדרכות. ואם אנחנו מתחילים לסלף את זה, או מסלפים לנו את זה, ואנחנו קונים את זה, אז כל החיים שלנו נופלים, יורדים. זה פגיעת שורש רוחנית הכי הכי כבדה וגדולה. מקווה שיהיה זה תשובה גדולה על הספר הזה. טוב, בכל מקרה, אנחנו מאמינים בתשובה, מאמינים. בכל מקרה, אבל זה צריך תשובה גדולה, זה לא משהו קטן. בכל מקרה, אל תקנו. נמשיך. וכן מי שישתלב בהבנתם וידיעת מה שמסר לנו מפירושיהם. אתם יודעים שהתורה שבעל פה, פירוש התנ"ך, הוא ניתן למשה בסיני. חז"ל, או תורה שבעל פה, זה לא המצאה של חז"ל, שהיו מאוד חכמים. אלא זה הכל ניתן למשה מסיני. התורה שבכתב והתורה שבעל פה ניתנו למשה מסיני. בסדר? ברור הנקודה הזאת? וזה נמסר מרב לתלמיד עד שזה נכתב כדי שלא ישכח. עת לעשות להשם הפרו תורתך, שהתחילו לכתוב את התורה שבעל פה תקופת רבי. אז זה, אבל זה לא פירוש עצמאי. אז מישהו יבין, ישתדל, בידיעת מה שמסר לנו פירושיהם, יקנה כפי השתדלותו שלמות על שלמות, כל שכן אם יגיע אל השכלת סתריהם ורזיהם. אדם שעושה כבר ברזי התורה, בתורת הסוד, בפנימיות התורה, זה כבר מעצים את הנפש בצורה בלתי רגילה. זה כבר הדרך אל הנבואה. כמובן אם הוא ראוי לדבר הזה, זה מגביר בו רוח הקודש. כמובן אם הוא ראוי, לא כל אחד ראוי לגשת אל היהלום שבכתר ולהיכנס פנים פנימה כל כך. זה שייך ליחידי יחידים, אבל זה דבר ברור שאדם שעוסק בסתרי תורה, זה הוא נעשה אדם אחר. אם הוא מבין, כן? אם זה נוגע בו, אז פתאום כל האישיות שלו היא צומחת וגדלה, והחלומות שלו משתנים. הכל מתפתח שם וגדל, לאלה או לאלה. וכל התורה שלו מתברכת. אז זה מה שהוא אומר פה. כל שכן יגיע להשכלת סתריהם ורזיהם של הספרים הללו וכל הדרכות האלה, שכל עניין מהם שישכיל יוקבע ויתעצם בנשמתו מדרגה מן המדרגות היותר רמות שבמעלה והשלמות האמיתי. זה מזון השייך אל הנשמה כבר. הנשמה היא תואמת את האריזה, את ספר הזוהר, כל הדברים האלה, והיא מתעצמת, והכל, הכל, כל הלימוד הוא מתעלה, כל האישיות מתעלה. ברור הנקודה הזאת? רק שצריך הרבה הרבה הכשרות עד שנכנסים לתחום הזה. הרי תורת הסוד, מדוע נקראת תורת הסוד? לא בגלל שאין לנו מושג איפה הספרים האלה יושבים. נעלו אותם בכספת עם 13 כספת מפתחות, זרקו אותם לים. זה הסיבה, מה אתם אומרים? לא, לא הסיבה, זה פה נמצא, אתם יכולים לעלות לספרייה פה למעלה, הרבה, הרבה ספרים, לא כל הספרים, יש שם הרבה. על המדף, זה יכול להוציא, לפתוח. אלא מה, לא תבין כלום. זה סוד. זה רזי, זה נמסר בקודים כאלה, שרק מי שהוא ראוי, העסק הזה מתחיל להיפתח לו לאט לאט, כמו קרחון שמתחיל להפשיר, להפשיר, להפשיר. ונהיה נער גדול של השכלות והערות פנימיות וגדולות, מתוקות ביותר. אבל זה רזי. זה שייך ליחידים. מי שלא ראוי, כתוב בהקדמה לעץ חיים, באים יסורים מכוערים ומקומטים אותו, משהו כזה, שם הביטויים מפחידים. כאילו, אל תתעסק בזה אם אתה לא במקום ראוי. צריך שנים של לימוד לפני והרבה ספרי הקדמות, ולימוד אמונה מאוד מעמיק. אבל כשכן עוסקים בזה, הרי צריך ללמוד את זה. זה חלק מהתורה, נכון? צריך לדעת את כל התורה. זה גם מקצוע בתורה. אין לך דבר שהאדם מתעצם בו וזוכה לשלמות יותר אם הוא ראוי ועוסק בדבר הזה. זה הפסגה של לימוד לשמה. ברור הנקודה הזאת? זה נקרא טיול בפרדס. זה טיול. כן, נפקמין המעשית. אין הרבה נפקמין המעשית. אז זה לא מדויק, האמת, מה שאני אומר. כי בעצם השורשים האלה, אחר כך יהיו להם המון, מיליארדי נפקמיניות. בהנהגה, בהלכות וכו'. אבל עצם הטיול שם זה כניסה פנימה לגנזי המלך. הקדוש ברוך הוא נתן לבניו רשות לפשפש בגנזי המלך. זה דבר גדול. ברור? בסדר? אז זה מעצים מאוד את הנשמה. אז כל עניין מהם שישכיל יוקבע ויתעצם בנשמתו מדרגה מן המדרגה יותר עמוד של המעלה והשלמות האמיתית. אגב, ספר דרך השם הוא ספר שכתב אותו אחד מגדולי המקובלים שבכל הדורות, הרמח"ל, נכון? הוא היה ענק שבענקים, והיה לו מגיד כזה, מלאך, שהיה מבאר לו סתרי תורה, כמו שלמדנו בשיעור הראשון בהקדמה. אבל הוא לא כותב אותו בצורה רזית. זאת אומרת, הוא מבאר לנו יסודות אמוניים וגם סתרי תורה, אבל בצורה נגלית, בשפה הראויה להתגלות. לכן אנחנו יכולים ללמוד את הספר הזה, אבל זה כבר מכניס אותנו בצורה ישרה לעומק. ובכל אלה העניינים, לא די מה שקונה האדם בעצמו מעלה ושלמות, אלא שמציאות הבריאה כולה בכללה ופרטה מתעלה ומשתלם בפרט על ידי התורה. זאת אומרת, זה לא רק שהאדם בעצמו הוא מתעלה, הוא מתעדן ונעשה שלם יותר וקרוב אל השם וקדוש, אלא כל המציאות היא עוברת את התהליך הזה. הרי האדם הוא איבר של המציאות, וכשאיבר אחד הוא מתעלה, זה משפיע על כל היש. כמו שאיבר אחד הוא מבריא בגוף, אז כל הגוף הוא מבריא. האיבר הזה הוא חי עכשיו בסדר אלוהי. האדם הזה הוא קונה בעצמו תעצומות נפש ותודעה אלוהית ומחשבות ישרות. הוא השתנה, זה חולל בו שינוי באישיות. כל המציאות היא משתנתה. כל המציאות התעלתה, כל הסדרים האלוהיים הם יותר מתקיימים. כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. למה כתוב יום השישי בהי הידיעה, ולא יום שישי? הרי בכל הימים כתוב, ערב, ויהי בוקר, יום שני, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, בלי הי הידיעה. ליום, למה יום השישי? שכל מעשה בראשית, הוא עמד וחיכה ליום השישי וב בסיוון, שישראל יקבלו את התורה. וכי כל חוקות שמיים וארץ הם מתקיימים על ידי התורה. כשישראל עוסקים בתורה, אז כל המציאות היא מתקיימת ומתברכת ומתעלה. וישראל לא עוסקים בתורה, אז הכור האטומי שאמור להאיר ולקיים את כל המציאות הוא כבוי. חס ושלום, העולם חוזר לטוב. ככה הריש לקיש אומר בגמרא. אם ישראל לא מקבלים את התורה, העולם חוזר לטוב. בסדר? אלמלא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אלמלא בריתי זאת התורה. חוקות שמיים וארץ, כל החוקים של השמיים וארץ מתקיימים על ידי שישראל עוסקים בתורה. פעם היה אלוף משנה נדמה לי, היה מחת יהודה, דרור ויינברג, השם יקום דמו. שמעתם עליו? כן, הוא נהרג בציר המתפללים. נרצח. עשו להם שם אמבוש וכו'. הוא אמר לרב יעקב לבנון, שזה רם מאוד מאוד חשוב בישיבת הרמור, הוא אמר לו, אתם צריכים להשתדל יותר בלימוד, בסברות ובחידושים, כי מכוח החידושים שלכם בישיבה יש לנו אחר כך חידושים איך לפעול נגד האויב. יש לנו כל מיני רעיונות מקוריים. הוא תפס את העיקרון שהלב הוא משפיע על כל האומה ועל כל העולם. הוא תפס את זה. זה נכון מה שהוא אמר. אתה לומד פה איזה גמרא, איזה דרך השם. זה לא נשאר מעשה מקומי, זה משפיע על שורש החיים. כל המציאות היא מתעלה ומתעדנת ומתברכת מכוח שהאדם הוא עוסק בלימוד. ברור? צריכים לדעת את הדבר הזה. האדם מישראל הוא נפש החיים, יש כזה ספר, נפש החיים. הוא המנוע, המרכז, הלב של כל ההיקף. ישראל הם לב באומות, ולימוד התורה זה המזון של כל קיום העולם, כל עילוי העולם. לכן, לא רק שהאדם קונה בעצמו מעלה ושלמות, אלא שמציאות הבריאה כולה, בכללה ובפרטה, מתעלה ומשתלם, בפרט על ידי התורה. יוד, אולם סיבת כל מצבי האדם, חשכתו ובהירותו, הנה יערת פניו יתברך שמו אליו, או יתעלמו ממנו, ממנו, כמו שזכרנו לאל, כי הנה כל מה שאדון ברוך הוא מאיר פניו, מתרבה הזוך והשלמות, ומי שהגיע לו הערתו, וכפי שיעור ההערה, כך הוא שיעור השלמות, והזוהר הנמשך ממנה, והפך זה העלם. נסביר. אולם מצבי, סיבת כל מצבי האדם, חשכתו ועירותו, הנה יערת פניו יתברך שמו אליו, או יתעלמו ממנו. כלומר, המקום שהאדם נמצא, המקום הנפשי, המקום כל המציאות שלו, זה תלוי בהארת פנים או בהסתר פנים. הארת פנים זה השגחת השם, או כל מה שהוא טוב. אז האדם הוא במצב טוב, ההבנה שלו היא בהירה, יש לו מוחין דגדלות, יש לו שמחה בחיים, יש לו אופטימיות, יש לו בריאות, כל זה זה נקרא הארת פנים. ההפך, יש לו מוחין דקטנות, עצבות, בלבול, אלמה דפירודה, קשיים כלכליים, כל זה נקרא אסתר פנים. כלומר, סיבת כל מצבי האדם, חשכתו ובהירותו, הנה יערת פניו יתברך שמו אליו, או יתעלמו ממנו. אנחנו רוצים מהר פניך, כן? אל תסתר פניך ממני, כן? אנחנו רוצים יערת פנים. כמו שזכרנו לאל, כי הנה כל מה שאדון ברוך הוא מאיר פניו, מתרבה הזוך והשלמות במי שהגיע לו יערתו. הערת פנים זה גורם לאדם עילוי של הנפש, זוכה נפש, תובנות עליונות וברכה במעשה ידיו, בלימוד שלו, במדרגה הרוחנית שהוא קונה. וכפי שיעור הערה, כך הוא שיעור השלמות. אתם מבינים, הטוב שהאדם זוכה לו, כמו שראינו בתחילת הספר, זה קרבתו. זה הטוב שהאדם יכול לזכות בעולם הזה. והוא זוכה לזה בעמלו, ולא מתנת חינם. וכפי שיעור הערה, כך הוא שיעור השלמות, שזה קרבתו, קדושתו, והזוך הנמשך ממנה, והפך זה היעלם. כל דבר שהוא חשוב בעולם הזה, זה מקצת היעלם, היעלם הערתו ממנו. בסדר? זה נקרא תומעה, זה נקרא איסור, זה נקרא חולי נפשי, מידות מקולקלות, כל הדברים האלה זה נקרא אסתר פנים. ברור הנקודה הזאת? וכל טוב שאדם זוכה לו זה הערת פנים. ואומנם, עכשיו תראו, אומר פה דבר מאוד עמוק. האדון ברוך הוא מאיר תמיד למי שיתקרב אליו. ואין מניעת טוב מצידו כלל, אלא מי שלא יתקרב אליו יחסר הערתו, והמניע מצד המקבל או מצד המשפיע. זאת אומרת, איך כתוב? התורה היא מחזרת אחר אכסניה, למשל, זה דרך דוגמה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא האדם הוא גורם למדרגתו. הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב, מטבע הטוב להיטיב. האדם צריך להכשיר את עצמו לקבל את ההטבה. אדם שראוי, אין סיבה שלא יזכה לקרבת השם, לטוב השם. ברור הנקודה הזאת? כל המערכת של השכר והעונש, אמרתי לכם כבר פעם אחת, זה בנוי כמו מערכת של רפואה. זה חוקים אלוהיים שברגע שהקדוש ברוך הוא קבע אותם, עכשיו זה מתנהל כביכול, באופן אוטומטי, כביכול. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא מעשיו של האדם מקרבים אותו אל השם או מרחקים אותו. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין השם אלוהיכם. והפוך, כשאדם הוא מתקדש ומתקן את המידות ומיישר את דעותיו ולא מפסק בתורה ומשתדל בכל מצווה ובכל הלכה, אין סיבה שלא יזכה לשלמות אחר שלמות אחר שלמות ולקרבת אלוהים. הקדוש ברוך הוא חפץ בזה, הוא רוצה. זה תלוי רק בך. עכשיו זה אתה קובע. איך כתוב? כל ישראל יש להם חלק ב... איך כתוב? מה כתוב? לעולם הבא. ולא כתוב בעולם הבא, לעולם הבא. למה לעולם הבא ולא בעולם הבא? כי העולם הבא הוא לא מקום בנוי, אלא אתה בונה את העולם הבא שלך. יש, כל ישראל יש להם חלק לעולם, כל אחד מישראל, בוא נגיד את זה עכשיו ככה, יש לו חלק לעולם הבא שהוא בעצמו יוצר. הקרבת אלוקים שאתה תשיג, זה העולם הבא שלך. צדיקים יושבים בעולם הבא ואתרותיהם על ראשיהם. מה זה אתרותיהם על ראשיהם? ונהנים מזיו השכינה. זה המדרגה שהם קנו בעמלם. עכשיו זה תלוי בך. ברור הנקודה הזאת? כן. כתוב בסטנה דבי אליהו, מעיד אני עליכם שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין שפחה, בין ישראל בין נוכרי, רוח הקודש שורה עליו, הכל לפי המעשים הכל לפי המעשה שהוא עושה. בדיוק מה שהוא אומר פה, גם גוי יכול לזכות לרוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. אז צריכים קיים ודאי שיהיו עצות ונוח, להיות אנשים מוסריים. גוי כזה יכול לזכות אפילו לרוח הקודש. גם גוי יכול להיות לו עולם הבא. עולם הבא אחר של גוי, אבל יכול להיות. החידוש הוא מאוד גדול, כי ישראל הם שונים מהגוי. כל המבנה של ישראל הוא שונה מהגוי. ישראל, בניגוד לגויים, יש לנו נשמה אחת, נשמת האומה. והיא כולה טוב אלוהי, אור אלוהי, אור השכינה, כנסת ישראל. עכשיו, אדם שהוא נאמן לעצמיותו האלוהית, הוא נאמן לטבע נשמתו, הוא זוכה לחיי העולם הבא. אדם חוטא הוא אדם שמתנקר לטבע או של האומה שלו, לקדושה התבועה בנו. הגויים בנויים באופן אחר. הם בנויים, למה נקראים גויים? כל זה מישון מחולק, גויים, מחולקים אחד מהשני, כל אחד יש לו נשמה פרטית, יש להם נשמה, יש להם צלם אלוהים, אבל כל אחד הוא לעצמו. לכן גוי שעובר, אמריקאי שיעבור לצרפת, אחרי שלוש דורות כבר עם יהיה מלחמה בין צרפת לאמריקה, הוא יצא בצבא צרפת, והילדים שלו כבר ישכחו בכלל שהוא שם אמריקאים, הם נטמעים שם, אין משהו שמייחד אותם. יהודי הולך לאלפיים שנה לתימן, חוזר משם עם אותו ג'חנון בכדיו, נכון? לא השתנה שום דבר, אני צודק? חוזר יהודי, אותם מצוות, אותם תורה, אותו דבר. ברור הנקודה הזאת? הוא שומר על הנאמנות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה משהו במבנה האישיות. ואמרו, לא בהכרח בגלגול הזה, אבל בגלגול הזה. הבנת? הוא לא הצליח להיות נאמן לנשמה הישראלית בגלגול הזה. זה יחזור עוד פעם, תן לו עוד הזדמנות. טוב, זה אסור לדרוש ברבים. אני שותק. מה אתה אומר? התקווה שלהם, לא, החיים שלהם הם לא בריאה לבטלה הגויים, אתה יודע, זה הקדוש ברוך הוא ברא בכוונה. הגויים הם מקבלים את תכלית חייהם ומהות חייהם דרך האומה הישראלית על ידי שהם מקיימים שבע מצוות בני נוח מתוך אמונה בהשם אלוהי ישראל. אז גוי כזה יכול לזכות לרוח הקודש, זה הרבה יותר קל. תראה, נתנו להם רק שבע מצוות. לנו יש 613, זה קשה מאוד. הוא יכול לחיות הרבה יותר בקלות ולהגיע למדרגות גבוהות. לא, לא עבודים, למרות שכתוב, עמדו גויים וראו צונכם ובני נחר יקריכם וקורמכם ואתם כהני השם תיקרב, כתוב בישעיה. אני חושב שזה ישעיה. וזה לעתיד לבוא, באמת הם יבקשו מתוך הבנה והכרה של מה זה עם ישראל להיות את הרועי צון שלנו והקורמים שלנו בכרם, כן? הם ירצו להיטיב לאומה הישראלית, יבינו את תפקיד הגדול של האומה הישראלית. כמו שאדם שהוא מבין את מה התפקיד של המוח שלו, אז הוא זהיר במוח, עם המוח שלו, נכון? אנחנו שומרים על הראש מאוד, נכון? אבל אין ערך ליד, אין ערך לרגל, אין ערך לאוזן, הכל חשוב. רק יש מדרגות, אז לנו יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי, ולכן יש לנו אחריות גדולה על הכתפיים, ולכן גם ההיסטוריה שלנו לפעמים היא טרגית, כי אנחנו לא עשינו תמיד את התפקיד שלנו. ויש לנו עול מצוות, יש לנו מזון רוחני שונה, יש לנו לימוד תורה שאנחנו צריכים לעסוק בו והגית בו יומם ולילה. יש לנו תפקיד מוסרי, להיות מגדלור מוסרי לכל האנושות, ולקיים את כל העולם ולקדם אותו כמו שלמדנו בתחילה מקודם השיעור. אבל אנחנו לא מזלזלים באיברים אחרים. הם כולם חשובים. אנחנו מסתכלים כל האנושות כהוויה אחת. שעם ישראל הוא לב באיברים, נכון? נאמר לב באיברים. אז זה לב באיברים. אז מה, על היד אין תפקיד? אנחנו לא מזלזלים בהם בכלל. אנחנו רק אומרים, אתה מסכים איתי שבפקולטה לחקר המוח, יש שם חוקיות שונה, התבוננות על המוח, מאשר שאתה מתבונן על, אני יודע מה, רפואת האור, נכון? זה הרבה יותר דק מן הדק, זה חוקיות אחר, שונה לחלוטין. ואם חז ושלום לאדם נקטעת אצבע, זה לא דומה לי אם נקטעים לאותם מספר אטומים במוח, נכון? אדם כזה לא יכול בכלל לחיות, או שמשותק לכל החיים. אז זה שונה. אז אנחנו לא, הנוצרים הם תשתשו את כל המדרגות, כולם שווים, אינם נבחר וקדוש בעולם, כולנו בני אל חי, וכולנו בנים להשם, זה מה שאמר ישו הנוצרי, אבל זה טשטוש גדול, גדול מאוד, וזה לא נכון, זה טעות חמורה. אם תרצה, תסתכל באהבה ואמונה השבת, כתבתי על זה מאמר. הטשטוש הקורחי, מה שקורח הוא בא וטשטש, פרשת קורח אנחנו. אמר כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? זה מה ההבדל בינינו ובין אהרון, כולנו שמענו בהר סיני, נעשה ונשמע. זה קומבינה של משה, הוא בחר את אח שלו ממניעים מובנים לתפקיד טוב. זה נכון? יש היום הרבה קהילות בעולם, לא יודע אם הרבה, אבל יש כמה קהילות, זה כאילו תופס תאוצה, של בני נוח קוראים לזה, שמי שהוא דוחף את כל זה זה הרב אורי שרקי מפה, ממכון מאיר. הוא ראש הארגון הזה והקים אותו ודוחף את זה. ודרך האינטרנט הם מקיימים, יש קהילה פה, קהילה שם, כל מיני ארצות, כן. שהם חוזרים לקיים שם את בני נוח ואומרים שקר הנחילונו אבותינו, כל הדתות האלה. אנחנו בני נוח, מה רוצים מאיתנו? זה דבר נפלא מאוד. זה יהיה תיקון גדול מאוד שהגויים יקיימו שבע מצוות בני נוח. וזה לא כל כך מסובך, היום לא מקיימים. למרות שזה לא כל כך מסובך. זה שבע מצוות בני נוח, אתה יודע זה, מה זה? זה קל לזכור, א', ב', ג', ד'. עבר מן החי, אסור לאכול, זה לחתוך לפרה את הרגל ולאכול אותה. ברכת השם, זה לשון סגי נאור, כמובן אסור לקלל את השם, בסדר? גזל, אסור להם לגזול. לא כל כך עומדים בזה היום, נכון? מלא גזל, כן. מלא גזל בכל מקום. ד', דינים. הם צריכים להקים בתי דין, לשפוט את ששת המצוות האחרות. ושלושת העבירות החמורות. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. זה כאילו אומרים להם, אל תהיו מפלצות. תעשו טובה, תהיו בני אדם. לא כזה מסובך, אבל לא עומדים בזה. מלא רצח היום, שפיכות דמים, גזל, עריות, בכל מקום. וגם אכזריות, עבר מן החי אפילו יש. מה? אתה מה? לא, לא הבנתי, לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה. כן. הוא לא צריך להיות קשור לעם ישראל, רק לקיים שבע מצוות בני נוח, מתוך אמונה בהשם אלוהי ישראל. אז שיפתח את האינטרנט ויסתכל, יש עכשיו הרבה אתרים על הדבר הזה. מה אני אגיד לך? הם שכחו את זה, רצו לשכוח את זה, לא קיימו את זה. כתוב רב היתר גויים, יש איזה מקום כזה שאפילו הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע, אפילו שבע מצוות בני נוח, אני התייאשתי מכם. תעזבו, נו, רק תהיו בני אדם. אבל זה זמני, כי באמת הם כן צריכים לקיים שבע מצוות בני נוח. וכתוב רעב היתר גויים. הנציב כותב את זה בפרשת בחוקותיי בהתחלה. אם אתה רוצה לראות את זה שם. אבל בהתחלה הם ידעו, כולם צאצאים של נוח. אנחנו צאצאים של אברהם. דאג להעביר לנו את המורשה הרוחנית שלו, נכון? אז גם נוח דאג להעביר. רק שרצו, הלכו עם עבודות זרות, מה תעשה? כן. לא, הרמב״ם אומר את זה בפירוש. מתוך אמונה בהשם אלוהי ישראל. הוא אומר, אני מקיים שבע מצוות בני נוח, מתוך אמונה בהשם אלוהי ישראל, הוא לא צריך לקיים את התורה, את תרי"ג מצוות. אם הוא קיים שם מצוות בני נוח, לא מתוך אמונה בהשם אלוהי ישראל, אז הוא לא קיבל את השכר של מקיים שם מצוות בני נוח. הרמב"ם כותב את זה, ממש, הוא כותב את זה ממש, פירוש. אז הוא בסדר, אז הוא אדם מוסרי וטוב, אבל זה לא קיום מצוות. כשאדם יכול לתת צדקה, לא מצד שזה מצווה, אלא הוא מרחם, בסדר. אבל זה לא אותה מדרגה. טוב, בואו נמשיך עוד קצת. הנה גזרה החוכמה העליונה שעושה אותם העניינים שציווה, דהיינו, כלל כל המצוות כולן, כמו שזכרנו לאל, בכל מעשה מהם שיעשה, יהיה מתקרב על ידו מדרגה מה? ממדרגות הקורבה שאליו יתברך שמו, ותגיע לו על ידי זה מדרגה מה? ממדרגות הארת פניו, כפי הקורבה שמתקרב לו, ויתעצם בו מדרגה מן השלמות שהיא תולדת מדרגת ההארה ההיא. כלומר, אדם מקיים איזושהי מצווה, אז הוא ככה גזרה החוכמה העליונה, שהוא זוכה להארת פנים, הוא זוכה לקרבת השם, הוא זוכה למדרגה ממדרגות הארת פניו, לפי הקורבה שנתקרב לו. מה זה לפי הקורבה? לפי גובה המצווה הזאת, כי זה לפעמים יש מצוות שיש, הם יותר, יש להם, הגמרא שואלת, מה המצווה הכי גדולה? אז אתה מבין שיש מדרגות במצוות, וגם מצווה אתה יכול לקיים אותה ליותר אנשים, נגיד שזה מצווה כזאת שקשורה לחסד, או בצורה יותר של מסירות נפש וכו'. וכל לפי זה הוא זוכה לשלמות בבחינה הזאת של המצווה הזאת. הנפש שלו זוכה לקרבת השם לפי הדבר הזה, מדרגה ממדרגת פניו. הגמרא שם עונה של המצווה הכי גדולה זה פדיון שבויים, והפך זה העבירות. טוב, זה כבר נראה בעזרת השם שיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים.